אז מה הטיפ הכי טוב שלך מהעולם המונטסורי?
סבלנות. הרבה פעמים שואלים אותי, מאיפה יש לך סבלנות? עכשיו, אני לא בן אדם עם הרבה סבלנות. יש לי הפרעות קשב, יש לי פתיל קצר. אין לי הרבה סבלנות. אבל משהו ביישום של הגישה המונטסורית בבית שלי, ובכלל אצלי כבת אדם, הפך אותי לאדם הרבה יותר סבלני. משהו באיטיות, ברוגע, בשקט, זה פשוט מחלחל לתוכי והופך אותי לאחרת.
זה נשמע, מה זה מתאים להפרעת קשב? אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך גם מההקשר של האימהות. אז יאללה, בואי נתחיל.
מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומנחת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט אנשי הקשב, שבו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. אנחנו רוצים את החינוך הכי טוב לילדים שלנו. מחפשים את הדרך הכי נכונה, אבל יש הרבה הצעות והרבה התלבטויות והרבה גישות, ותכלס אין גישה אחת שמתאימה לכולם או לילדי הקשב בפרט. זה מאוד תלוי ילד או ילדה ותלוי משפחה וגם תלוי מסגרת שקיימת. ולכן יש כאן החלטה מאוד אינדיבידואלית. אבל כדי לעזור בהחלטה צריך ידע. ובפרק הזה נכיר לעומק את הגישה המונטסורית, שהיא מבוססת על המחקרים והניסיון החינוכי של הרופאה והמחנכת מריה מונטסורי, שערכה תצפיות על ילדים כשהיא נתנה להם סביבת למידה חופשית לפני 100 שנה בערך, והיא גילתה דברים מאוד מעניינים. בקצרה, במשפט אחד כזה, הגישה אומרת שהדרך לפתח ולטפח כל ילד לחיים של עושר והצלחה, היא באמצעות למידה עצמאית, תוך כדי עשייה של הדברים בעצמו. וסידור של הסביבה בהתאם. אז אני מתחברת לגישה הזו מהמקום שהרבה הורים חושבים שהילד שלהם עצלן, או הילדה שלהם עצלנית, כי הפרעת קשב יכולה להיראות כזאת, בגלל שחסר דופמין במוח, שזה הורמון ההנאה, זה שמניע אותנו לעשות ולהתחיל דברים, הורמון המוטיבציה הוא גם נקרא, אז זה יכול להיראות כמו עצלנות, אבל זה לא. ובכל שנה אני מלמדת את הקורס פסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטה העברית, והדבר הראשון שאני מדברת עליו זה שכל ילד נולד עם היכולת הבסיסית לחקור את הסביבה שלו ולפעול לשם כך. כי אם הוא לא נולד ככה אז הוא פשוט לא היה שורד. זו הדרך שלו ללמוד את הסביבה ולהבין איך לחיות בה. ולכן אם אנחנו רואים ילד שנמנע, שלא רוצה לעשות, זה לא אופי, זה בהכרח יש שם קושי וצריך לעזור לו. למשל, אני אתן דוגמה, ילד עם הפרעת קשב לא רוצה להכין שיעורי בית, או נמנע מהם, או אפילו משקר עליהם, או עושה מלחמות בבית. זה בגלל שטווח הקשב שלו הוא 5 דקות, ושיעורי בית אורחים יותר, ואין לו את היכולת להתרכז בהם. אז אם נעזור לו, או אם נהפוך אותם ליותר מותאמים עבורו, אז נוכל לראות את השינוי. אז כדי לדבר על הגישה המונטסורית וממש להכיר אותה מקרוב, הזמנתי אלינו היום את טל מאור זינגרמן, שהיא מרצה, יוצרת תוכן, ובעלת המגזין והקהילה אימהות בסטייל ולשעבר קלות אורבניות. היא אימא מונטסורית של לי בת ה-10 ואן בת ה-5, מוסמכת מונטסורי אסיסטנט מטעם ה-AMI מגיל לידה ועד 12. אז שלום לך טל, ואיזה כיף שבאת אלינו.
היי, איזה כיף להגיע.
זה נושא כל כך מעניין וממש לא יודעים עליו מספיק, אז אני אשמח שקודם תעשי לנו סדר ותסביר לנו מה זו הגישה המונטסורית.
זה גישה שהיא באמת, יש כל כך הרבה עומק ורבדים מאחוריה, היא נתפסת בצורה מאוד ויזואלית וקצת שטחית, וכל המקור של הגישה הזאת שהיא מאוד הוליסטית והיא מתייחסת לכל מרכיבי החיים, נולדה בעצם, כמו שאמרת, מהתצפיות של דוקטור מריה מונטסורי, שהייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת. בניגוד להרבה גישות חינוכיות אחרות, היא לא ישבה וחשבה על איזושהי תיאוריה, אלא הדרך שלה, המסע המחקרי שלה, החיים הובילו אותה להתבונן על ילדים בכל מיני מצבים בריאותיים, וגם בכל מיני מצבים סוציו-אקונומיים. היא גם תהילה המון בעולם, שזה משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו לנשים שלפני 100 שנים, והיא יכלה להסתכל ולראות ילדים מתרבויות שונות ורחוקות אחת מהשנייה, ודרך התצפיות שלה היא גיבשה את הגישה הזאת. היא אגב לא רצתה בכלל לקרוא לזה מונטסורי, זה טייטל כזה שנתפס מבחינה יותר שיווקית כזאת לאורך הדרך, ואני חושבת שהתגלית הכי גדולה שלה, הרבה לפני שהיו מחקרי מוח וכל מיני עבודות שנעשו אחר כך לאורך השנים, היא גילתה שכל בני אדם, מגיל לידה, אפילו לפני, בעודם נמצאים ברחם, ועד גיל 24, שזה ממש מקביל לכל גרף מוח, התפתחות המוח שאנחנו יודעים היום, כל בני האדם עוברים את אותו תהליך התפתחותי. והיא חילקה את התהליך הזה לארבעה שלבים, היא קראה לזה ארבעת מישורי ההתפתחות, והמטרה של הגישה הזאת היא לתת מענה שלם, הוליסטי, מבחינת מענה לכל הצרכים הפיזיים, הפסיכולוגיים והחברתיים של ילדים, וכל שלב הוא שונה מהשלב הקודם. היא ממש הגדירה את זה כמעבר בין השלבים, כלידה מחדש. וכל שלב אנחנו, המבוגרים שמלווים את תהליך ההתפתחות של הילדים, בין אם בבית או בין אם בתוך מסגרת חינוכית, צריכים לתת את המענה ולהתאים את מה שאנחנו עושים ואת ההדרכה שאנחנו נותנים לילדים לשלב ההתפתחותי ולרגע שבו הוא נמצא. כל הזמן אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. ובהתייחס למה שאמרת בפתיח, היא תמיד אמרה שאנחנו המבוגרים צריכים לעבוד מאוד קשה כדי שלילדים יהיה קל. וזה ככה איזשהו סיכום מאוד יפה של התפקיד שלנו בתוך התהליך הזה. והמטרה של החינוך המונטסורי, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים אולי, זה לא לייצר ילדים גאונים, מוצלחים, חכמים, עשירים. לא. זה לתת את האפשרות לכל ילד וילדה לממש את הפוטנציאל האישי שתמון בכל אחת ואחת מאיתנו. ולשם אנחנו חותרים, וזאת המטרה שלנו, שבסוף התהליך, בגיל 24, הילד או הילדה יהיו מבוגר או מבוגרת שהם חלק בלתי נפרד מהחברה שמקיפה אותו.
המשפט הזה עם הפוטנציאל, אני בטוחה שכל ההורים פה לילדי הקשב, זה עשה להם איזה בום כזה בבטן, כי כל כך הרבה פעמים שומעים את המשפט, מממש את הפוטנציאל שלו בבית ספר בדרך כלל, ולפעמים גם ההורים חושבים את זה, וגם אני תמיד מסבירה בהדרכות שצריך לתת את הקרקע למיצוי הפוטנציאל. הבית ספר, כמו שהוא קיים, הוא לא תמיד מתאים למימוש פוטנציאל, ואם אנחנו באמת נותנים לילד להביא את מה, מישהו, משהו, כמו אפילו שסבתא שלי אמרה, כל ילד כמו הוא, אז להביא את מי שהוא, אבל באמת נותנים לו את הקרקע הזאת, אז זה באמת מה שיביא אותו לשם, וזה משהו מאוד יפה בגישה, כמובן שזה גם מה שבסוף מביא לאושר עם א' עצמו, ואני אשמח לשמוע כזה על כל מיני עקרונות בשיטה, שבאמת יכולים להביא אותך לשם, על איזה עקרונות היא מדברת, הגישה יותר נכון.
אז דיברנו על מימוש הפוטנציאל, והדרך לשם היא ללכת אחרי הילד, זה אחד המשפטים הכי מפורסמים, הציטוטים הכי מפורסמים, follow your child. מה שאנשים לא יודעים כל כך, זה את ההמשך של המשפט, שאנחנו אמורים ללכת אחרי הילדים שלנו כמנהיגים. זאת אומרת, בחינוך המונטסורי, האחריות היא תמיד עלינו. אנחנו אלה שצריכים להוביל את הילד או הילדה בדרך האישית שלו. ואחד הכלים שיש לנו בשביל לעשות את זה, שזה שני עקרונות, עקרון אחד שמתפצל לשניים, שהם מאוד מאוד חשובים בגישה, זה להשתמש בסביבה. ובמונטסורית, שמדברים על סביבה, מתייחסים גם לסביבה הפיזית, שזה ממש לארגן את הסביבה כדי שתיתן מענה לשלב ההתפתחותי שבו הילדים נמצאים. אני אתן דוגמה, ילדים פעוטות בגיל שנתיים, בגיל שנה וחצי, מאוד רוצים לעשות דברים לבד. ולפי הגישה המונטסורית, אנחנו ניתן להם את כל האפשרות ואת כל הכלים לעשות את הדברים לבד בעצמם. דרך התאמת הסביבה, אנחנו ננגיש את הסביבה עבורם ולא נצפה מהם להתאים את עצמם לסביבה שהיא מונגשת למבוגרים. אז זה הסביבה הפיזית שהיא מהווה מרכיב מאוד מאוד חשוב בחינוך המונטסורי, גם בבית וגם בסביבה החינוכית המסגרת, ועוד סביבה שהיא אפילו הייתי אומרת יותר חשובה ולא זוכה למספיק הכרה, כי היא גם יותר מאתגרת וקשה ליישום, זה הסביבה האנושית שמקיפה את הילדים, שזה אנחנו המבוגרים. אנחנו המבוגרים צריכים להתאים את עצמנו ליכולות של הילדים. ניתן דוגמה קטנה, ילדים בגיל הרך לא יכולים לשאת, לא יכולים להתמודד עם רגשות עזים. הם לא יכולים להתמודד עם קולות חזקים. לא רק ילדי קשב, בכלל. ואם אנחנו נשמע אנשי חינוך והורים מונטסורים מדברים לילדים שלהם, אנחנו נשמע שהדיבור הוא מאוד רך, והוא מאוד שקט, והוא מאוד מאוזן. זה מגיע מתוך מקום ש... אנחנו מכירים בזה שילדים לא יכולים להתמודד עם ה... אני לא יכולה להיכנס הביתה ולהגיד, אוף, וואו, איזה יום מזעזע היה לי עכשיו. זה ישר מכניס את הילדים לאיזשהו סטרס. אני מתנהגת בצורה שהיא מתאימה למבוגרים, ומבוגרים אחרים יבינו אותי, אבל ילדים לא. ולכן אני אתאים את עצמי לסביבה, אני אתאים את הקצב שלי. אחת הדוגמאות הכי טובות שיש לי זה שהתחלתי את דרכי המונטסורית, הייתי הולכת עם הבת שלי ברחוב, הייתי נותנת לה יד, והצעדים שלי היו יותר גדולים ויותר מהירים מהצעדים שלה. והיא כמו הרבה ילדים מאוד ניסתה להתאים את עצמה אליי, ומה שקרה זה שהיא פשוט הייתה נופלת. וכששמתי לב לזה, הבנתי שכדי שהיא לא תיפול, אני חייבת להתאים את עצמי לקצב שלה.
זה כל כך מתחבר לי להפרעת קשב. א', התאמת הסביבה, זה דבר שאני כל הזמן מדברת עליו, שגם הרבה יותר קל להתאים את הסביבה, מאשר להתאים את הילד, מאשר לשנות את הילד, בכל הקשר, אפילו בהקשר של תזונה נגיד, שזה הספר האחרון שלי, אבל ממש בכל הקשר, ולפעמים חוששים לעשות את זה. הורים אומרים לי, מה, אבל הוא, נגיד, הוא יקבל עכשיו התאמות בבית ספר, אוקיי, יקבל הערכת זמן במבחנים, נגיד, זה גם סוג של התאמת הסביבה, ומה יהיה לו אחר כך בחיים עצמם, ייתנו לו גם הערכת זמן, ואני אומרת להם, כן, גם בחיים עצמם, גם בתור מבוגר, גם בגיל 50, הוא יתאים את הסביבה אליו. אז למשל, הוא לא יכול להתרכז לעבוד בבית בתור מבוגר, אז הוא יעבוד בבית קפה, אז הוא יזכיר משרד. אבל ממש אי אפשר להתקבע בעצם במקום הזה של אי אפשר להתאים את הסביבה, ואתה צריך להסתגל לעולם. זה לא עובד ככה, להפך. ממש צריך לעשות את ההתאמה הזו של הסביבה, גם הפיזית וגם האנושית, ואת זה אני הרבה פעמים אומרת בהקשר של הורים שנמצאים, הילדים שלהם נמצאים במסגרות שהן לא מתאימות להם בעליל, הם סובלים שמה, אין להם חברים, המורים לא מבינים אותם, המסגרת פשוט רעה להם, וזה בסדר גמור להחליף מסגרת אנושית, זאת אומרת ילדים אחרים, מורים אחרים, זה בסדר להתאים גם את זה, זה נורא, נורא מתחבר למה שאמרת.
נכון, אחד התפקידים שלנו כהורים זה לדאוג שהסביבה האנושית של הילדים שלנו תהיה כזאת שמיטיבה איתם. וזה לגמרי אפשרי, אני אגיד באופן אישי, אני עכשיו העברתי את הבת שלי לבית ספר אחר, בכיתה תתחיל עכשיו כיתה ה' בבית ספר אחר, זה לא שינוי מובן מאליו, אבל התפקיד שלי ומה שהניע אותי כל הדרך הזאת וכל המסע שעברתי, זה לוודא שאני שומרת על כך שהסביבה האנושית שמקיפה אותה תהיה כזאת שתעזור לה.
את יודעת, אפילו ראסל ברקלי, שהוא חוקר כבר 40 שנה הפרעות קשב, אחד המרשימים, אז הוא אומר את זה, שאם אתה מתאים את הסביבה לילד, אז you can lay back and watch the show, ככה הוא אומר באנגלית, התאמת את הסביבה, עשית את שלך, עכשיו תן לילד לפרוח בה, אבל אתה באמת חייב לעשות את ההתאמה הזו, ואני יודעת שגם הגישה המונטסורית ממש מדברת טכנית על איך להתאים את המשחקים, נגיד פחות עומס בבית, שזה גם טוב להפרעת קשב, ואיך לסדר להנגיש את הכל, להוריד דברים לגובה העיניים של הילדים, זאת אומרת אפילו ממש מבחינה טכנית.
נכון, זה כל הנושא של התאמת הסביבה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מסודר ומאורגן, ואם דיברנו על עקרונות, אז יש כמה עקרונות שמאוד מובילים אותנו, והם מאוד שונים מהחוויה הצרכנית, המערבית, למשל בידוד קושי. הרבה פעמים שאנחנו רוצים לקנות משחקים לילדים שלנו, אז אנחנו קונות משחק שהוא גם וגם וגם. הוא גם עושה כזה וגם עושה כזה, כי שילמנו עכשיו על המשחק, ואנחנו רוצות לקבל ממנו כמה שיותר. לפי הגישה המונטסורית, כל משחק, אני לא נכנסת כרגע לעזרים, שזה ממש חלק מהפדגוגיה שאמורה להימצא בגנים ופחות, בגנים בבית הספר ופחות בבית, אני רוצה לדבר על משחקים רגילים שאנחנו קונות הביתה. האלמנט של בידוד הקושי מדבר על זה שכל דבר שאני אגיש לילדה שלי, היא תשתמש בו לצורך אחד בלבד. וברגע שיש לה למשל פאזל עם בקרת טעות, יש פאזלים שכל חלק הוא ייחודי. זאת אומרת שאני לא יכולה לעשות איזושהי התאמה מלאכותית בין החלקים. פאזלים כאלה יש בהם איזשהו אלמנט של בידוד קושי. אפשר לעשות איתם אך ורק דבר אחד, מה שמאפשר מאוד להתרכז ומאוד להתפקס באותה משימה. הרבה פעמים אנחנו מכניסות הביתה משחקים שהם מייצרים המון רעש, ואז אנחנו נורא מתפלות שהילדים שלנו לא נוגעים במשחקים האלה. זה בגלל שבמשחקים האלה אין את אלמנט בידוד הקושי. והרבה פעמים הסביבה שאנחנו מייצרים, אם תיכנסי לחדר משחקים ישראלי טיפוסי, אנחנו נמצא שם שפע גדול מאוד של משחקים, וילדים הולכים לאיבוד בתוך השפע הזה.
ממש ככה, אני אפילו יכולה להמליץ למי שכבר נמצא בתוך השפע הזה, פשוט קחו את הרמת משחקים, שימו אותה בארון, וכל פעם תוציאו 3-4 מותאמים ותחליפו, גם הילדים פתאום מקבלים עניין חדש במשחקים. אז זה באמת עיקרון חשוב, יש עוד עקרונות חשובים שאנחנו צריכים וצריכות להכיר?
כן. כל מה שקשור לנושא של ריכוז, במונטסורית ריכוז של ילדים זה דבר קדוש. מונטסורי הגדירה אותנו כמבוגרים שומרי ושומרות הריכוז של הילדים. עכשיו אם נשים לב מאז שהילדים שלנו נולדים, עוד כשהם תינוקות קטנטנים, אנחנו כמבוגרים לא מפסיקים להפריע להם. כל תינוק קטן שלוקח את היד שלו לגעת באיזשהו רעשן או לבצע איזושהי פעולה עם הידיים שלו, שהידיים, מונטסורי הגדירה את הידיים ככלי האינטליגנציה, שהתנועה בונה את המוח, את הקוגניציה, וכל כך חשוב לנו לתת לידיים לעשות את שלהם. אז גם אנחנו הרבה פעמים שמים את התינוקות שלנו בכל מיני קונטיינרים שחוסמים אותם מלזוז, ואז כשהם סוף סוף עושים איזושהי פעולה, אנחנו ישר מגיעים מכוונות טובות. לא, אני לא אומרת את זה בקטע השיפוטי, אף אחד לא לימד אותנו את הדברים האלה, אבל בגלל שיש לנו את אלמנט של בידוד הקושי, ובגלל שמוח של תינוקות וילדים רכים עובד בצורה כזאת שאפשר להתמקד כל פעם בדבר אחד, ברגע שאני אדבר עם הילדה שלי ואגיד לתינוקת המתוקה שלי, איזה יופי, כל הכבוד שהרמת עכשיו את הרעשן, ברגע שעשיתי את זה, הפרעתי לה. פגעתי בריכוז שלה, באותו ריכוז קדוש, שמאפשר לה לבנות את המוח שלה. מאפשר לה, וזה מתחיל בקשב של 5 שניות, וזה הולך ומתפתח, ויכול להגיע למצב שילדים שנמצאים בסביבה מונטסורית, נמצאים בסביבה שמנגישה להם את הכל בעצם, ונותנת להם את השקט ואת המקום להתפתח, יכולים להגיע למצבי פלואו כאלה של דקות מאוד מאוד ארוכות. ואנחנו גם בחיים לא נדע, בתור מבוגרים שמסתכלים על ילדים, איזה תהליך כרגע במוח שלהם קורה.
זה כל כך מתחבר לילדי הקשב, ילדות הקשב, במיוחד מהסוג של ה-ADD, החולמנים האלו, המעופפים, האסטרו, קוראים להם, שפשוט בוהים להם, ועפים למקומות אחרים בדמיון שלהם, והרבה פעמים באמת מתוך כזה סוג של אינסטינקט, אנחנו, על מה את חושבת? הלו, את איתי? בעצם מפריעים להם לחלום, שזה שוב, זה באמת הדבר הכי אינסטינקטיבי לעשות, אבל ממש, ממש צריך להשתדל לעצור את עצמנו מלעשות את זה, כי המקום הזה של ההיפר פוקוס, זה גם נקרא בהפרעת קשב, שאתה פשוט צולל למשהו שמעניין אותך, ונשאב אליו, זה כל כך חשוב לא להפריע שם, ככה שאפילו פעם הבאה שאתם נגיד נוסעים באוטו ורואים את הבת שלכם בוהה בחלון, אז וואלה תהנו מזה, אל דברו, אל תפריעו לה, תנו לה להיות שם, כי זה באמת רגע קדוש, רגע של ריכוז, זה גם רגע שהמוח בעצמו באמת מתאמן על תפקודי הקשב שלו, אז אהבתי מאוד את העיקרון.
כן, ואם זה משהו שמתחילים אותו ממש מגיל לידה, אז אני חושבת שאת תוכלי לתת את האינפוט שלך, אבל אני חושבת מהראייה שלי שזה בונה איזושהי יכולת שיכולה בהמשך גם להתגבר על כל מיני קשיים אורגניים.
כן, זה באמת משהו שחשוב להגיד ולהדגיש, שהפרעת קשב היא אמנם מולדת, אמנם באמת נולדים עם מוח שהוא פועל אחרת, ויש פחות דופמין ברחבי המוח, אבל בהחלט אפשר להתאמן ולאמן את תפקודי הקשב. הרבה פעמים שואלים אותי אם נגיד טלוויזיה עושה הפרעת קשב, אז לא, היא לא עושה הפרעת קשב, אבל היא מאוד מחריפה את התסמינים, וכמובן שהיא גם יכולה לעשות לכולם מה שנקרא קשיי קשב, אבל כל העניין של באמת נגיד אומס וסביבות לא מותאמות, זה גם מחריף את תסמיני הפרעת הקשב, וגם גורם לכולנו להיות בסוף עם מה שנקרא קשיי קשב, ולא לאמן את ממש את האזורים המוחיים האלו שקשורים לקשב.
אם הזכר טלוויזיה, אז טלוויזיה זה איזשהו גורם בסביבה שיכול מאוד להפריע. מהמון מסיבות ובחינות, אבל הרבה פעמים יש טלוויזיה שפשוט דלוקה בבית, ואז אנחנו נורא רוצים לשבת עכשיו עם הילד שלנו לאיזשהו משחק או איזשהו לימוד כלשהו, ואנחנו לא מבינים, וקנינו ושילמנו ועשינו והתאמנו, ויש לנו בבית סביבה מדוגמת והכל כמו שצריך והכל מונגש והכל טוב, אבל אין לנו פרטנר.
כן, חבות הטלוויזיה, חד משמעית, וגם טלפון, כל פעם שהוא מצפצף, מזמזם, בום, איבדנו 16 דקות ריכוז, אז אלו דברים שאם דיברנו באמת על התפקיד שלנו, האחריות שלנו, אנחנו לא יכולים לצפות שהילדים ירצו להתנתק מהטלפון או הטלוויזיה, זה סופר ממכר, ופה המקום שלנו באמת לשים את הגבולות, וככל שעושים את זה באמת בגיל יותר צעיר, צריך להתאים את זה כמובן גם לגיל, אז זה באמת מאוד עוזר, אבל לדעת, ככל שאנחנו מדברות, אני חושבת על העניין של, אנחנו מדברות המון על הילדים, אבל בסוף יש אותנו את המבוגרים, ועוד מאזינים לנו הרבה אנשי ונשות קשב, והם אומרים, אבל זה הרבה עבודה, ואני בכלל בן אדם לא מסודר ולא מאורגן, איך אני בכלל אשמור על כל זה, ואיך אני יכול בכלל ללכת ולעשות תרגילים מסודרים, והאם זה מתאים לי בתור מבוגר או מבוגרת עם הפרעת קשב, ואת אימא ואישה עם הפרעת קשב, אז ממש אני אשמח לשמוע איך זה משתלב אצלך.
אז קודם כל, אני מאובחנת מגיל מאוד צעיר, ואני יכולה להגיד שכל מה שאי פעם ניסיתי לעשות כדי להתמודד, אני מדברת על עולמות המיינדפולנס, יוגה, כל מיני דברים כאלה שלאורך השנים אמרו לי שזה מאוד יעזור לי ומאוד יבסט אותי ומאוד ירגיע אותי. כל הדברים שניסיתי לעשות ואף פעם לא הצלחתי, הגיע דוקטור מונטסורי וגרמה לי באמת להבין לעומק, כל כך הרבה דברים. הפעם הראשונה שבאמת הצלחתי להבין מה זה, זה היה כשבתור אימא שמתי את הכל בצד והתחברתי למה שהילדה שלי עושה כרגע. אני חושבת שזה הדבר שהכי שינה אותי. מכל הדברים ומכל הכלים שרכשתי בשנים האחרונות כאימא. אני אספר לך משהו מצחיק. נרשמתי לסדנה של ה-AMI, שזה הארגון המונטסורי הבינלאומי, לניהול כעסים. והייתי בטוחה שהכוונה היא לניהול כעסים של הילדים. ואז כשהתחלתי את הסדנה, הבנתי שמדובר על המבוגרים. וזה נתן לי איזושהי סתירה מצלצלת כזאת, והבנתי שהמפתח לחיים שאני רוצה, להורות שאני רוצה, לבית שאני רוצה, במיוחד בגלל שיש לי את אתגרי הקשב שלי, זה לדעת לבסט את עצמי, ולדעת לנהל את הרגשות שלי בצורה יותר טובה, ולהצליח להתמקד באותם דברים קטנים וכאילו לא חשובים, כמו עכשיו שהבת שלי מוזגת לעצמה כוס מים, ואני מסתכלת ומתבוננת ושותקת כדי לא להפריע לה, ואני כל כולי שם, וזה משהו שאני ניסיתי לעשות. אני הייתי באודו, אני למדתי מדיטציה ויוגה, ולא הצלחתי בחיים להבין מה זה אומר לרוקן את הראש. ורק ההורות הזאת גרמה לי להבין ולהתחבר. תמיד אמרו לי לנשום עמוק. אף פעם לא הבנתי את זה, עד שהבת שלי נכנסה לטנטרום, והבנתי שאני זאת שצריכה להיות אסופה ומבוסטת. ועכשיו אני אנשום את אותה נשימה שתמיד אמרו לי לנשום, ואף פעם לא ידעתי איך. ועכשיו אני יודעת איך, כי יש לזה סיבה ויש לזה מטרה.
זה ממש סיפור מרגש, אני חייבת להגיד לך, גם מראה איזה כוח יש לילדים שלנו עלינו, גם הרבה פעמים אני רואה הורים שמתחילים לטפל בעצמם ובהפרעת קשב שלהם, בזכות הילדים שלהם, בין אם הם הבינו שיש להם בגלל שלילדים יש, או בין אם הם מרגישים שזה מפריע להם עם הילדים, ובאמת המניע, אחד המניעים הכי גדולים שלנו זה בסוף הילדים שלנו. הרבה הורים גם קודם כל דואגים לילדים ושוכחים מעצמם, ואני ממש רוצה לחזק את המקום הזה של אל תשכחו מעצמכם, ואפילו מה שנקרא תשתמשו בילדים כדי לטפל בעצמכם, כדי שאפילו יהיה לילדים שלכם יותר טוב, אז תטפלו בעצמכם, שזה נשמע שזה ממש מה שאת עשית, כדי לתת לילדה שלך את הסביבה הכי טובה והתנאים הכי טובים, אז זה נתן לך כוחות לעבוד על עצמך, ובסוף זה הכניס לך את הרוקה, כי באמת ברגע שאת נמצאת שם ולא מפריעה, וצריכה לשתוק ורק להתבונן בשביל הילדה שלך, אז וואלה, זה מה שנותן לך את המיינדפולנס הזה, שהרבה אנשים כל כך רוצים להגיע אליו.
נכון. מונטסורי דיברה הרבה על זה שאנחנו כמבוגרים חייבים לדאוג לעצמנו. אין לנו שום אפשרות לסדר ולארגן את הסביבה האנושית שדיברנו עליה קודם, אם לא נדאג לעצמנו. והזכרת את תזונה. מונטסורי היא הייתה רופאה. תערופת ילדים, והנושא של התזונה היה מאוד חשוב ומאוד קרוב לליבה, ולאורך כל הדרך שלה, גם כשהיא הייתה רופאה זוטרה, נקרא לזה, בעולם שאיטליה הקתולית והמסורתית שלפני 100 שנים, שהיה לה תפקיד כזה מאוד זוטר, תמיד היה לה חשוב שהמטופלים שלה ישנים טוב ואוכלים טוב, וזה משהו שמאוד ליווה אותה, שגם אנחנו כמבוגרים נדאג לעצמנו, ורק ככה יהיה לנו את היכולת הזאת ששואלים אותי מאיפה הסבלנות. אז הנה, זה מכאן, אני ממש מקפידה לדאוג לעצמי, וזה חלק בלתי נפרד, כי אי אפשר לדרוש ממבוגרים להיות רגועים ועדינים ולדבר בצורה מאוד נעימה ורכה, ולהתייחס לילדים בכבוד ובגובה העיניים, ולהוריד את עצמנו לגובה העיניים של הילדים. אי אפשר לעשות את זה בלי שנדאג לעצמנו.
אני כל כך מסכימה, והרבה פעמים אנשי הקשב חושבים שזה לא אפשרי איך אני אצליח לדאוג לתזונה שלי, אני לא יכול לארגן ארוחות, אני שוכח לאכול כל היום, ויאללה, אני חוטפת מה שאני רואה. ואני ממש רוצה להגיד ולטוע כאן אופטימיות, שזה לגמרי אפשרי ללמוד באמצעות באמת כלים פרקטיים איך לעשות את זה. זה אמנם לא נושא הפרק שלנו, אבל אם כבר דיברתי על כלים פרקטיים, אולי ניתן קצת פרקטיקה של איך אפשר להכניס את החינוך המונטסורי הביתה, גם למי שעדיין לא שקע בתוך הגישה ולא נמצא ממש שם, איך הוא יכול להכניס נגיד אלמנטים לבית שלו, ואולי אפילו גם אם יש מורים שמקשיבים לנו, איך הם יכולים להכניס אלמנטים לכיתה שלהם.
זאת שאלה מאוד גדולה, כי זה, כמו שאמרנו, זה גישה מאוד הוליסטית, אבל זה גם משהו שאמור להרגיע אותנו, כי בסופו של דבר, מונטסורי, זה טבע אדם. היא דיברה על טבע אדם, היא התייחסה לטבע אדם, והרבה פעמים כל מה שצריך זה להסתכל אל עצמנו פנימה, גם בלי ללמוד ולהכיר מה זה מונטסורי, סביר להניח, בגלל שמדובר על גישה שהיא מאוד מבוססת על התפתחות הטבע האנושי, האדם, התשובות כבר יהיו בתוכנו. ועוד דבר מאוד יפה ופרקטי שיש בגישה הזאת, זה שהילדים הופכים להיות חלק מהבית, חלק מההתנהלות של הבית. אז אני לא צריכה להיות בתפקיד עכשיו של מארגן את הארוחות, אלא הילדות שלי הן איתי ביחד. כל הצד של הארגונים והתפעול של הבית, זה משהו שבחינוך המונטסורי אנחנו משלבים את הילדים שלנו בתוך הדבר הזה. אני חושבת שזה יכול מאוד לעזור לפתור הרבה מאוד דיסוננסים כאלה, כי כולנו ביחד נדאג לארוחת ערב מזינה ובריאה שתוגש על השולחן, וכל אחד וכל אחת ייקח לצלחת מה שמתאים ומה שטעים. אני לא עכשיו צריכה לתקתק את הערב, אני לא עכשיו צריכה לסגור פינות. עצם קיום הארוחה זה החינוך המונטסורי. עצם קיום הכנת הארוחה ביחד והאכילה המשותפת, זה החינוך המונטסורי. אני לא צריכה לקנות תרגילים, אני לא צריכה לשבת על עזרים וליישם את הפדגוגיה המונטסורית בבית. אין לי, אני בתפקיד של אימא.
זה יפה. צדעת, לפעמים אני חושבת שהמטבח צריך פשוט להיות באמצע הבית, כי באמת כל כך הרבה עיסוק משותף יכול להיות שם. אנחנו אוכלים איזה 4 פעמים ביום, ומכינים ביחד, וזה כיף, ואפשר לדבר, ואפשר לראות, ולהרגיש, ולהריח, ולעשות עבודת צוות, ולספר על היום. אז מאוד אהבתי את הדרך חיים, ויש גם דרך שאת חושבת שאפשר להכניס את זה לבית ספר, מה שנקרא הקונבנציונלי?
זו שאלה טובה, כי בגדול המודל שמונטסורי הציע לבית ספר הוא שונה בתכלית השוני ממה שקורה בחינוך המסורתי. אבל כן יש נקודות שאני חושבת שאפשר להכניס ולשלב. כל האופן שבו איך מבוגרים מדברים לילדים זה משהו שכל אשת איש חינוך יכולים להכניס ולהטמיע. כי הגישה מדברת לא רק על איך ללמד מתמטיקה בצורה מאוד ייחודית וחכמה, ולא רק איך ללמד שפה בצורה אחרת, אלא איך לדבר לילדים. אז קשה להכניס למערכת החינוך הרגילה את הפדגוגיה, את כל הקוריקולום המונטסורי, אבל לחלוטין אפשר להדריך אנשי ונשות חינוך בכל מה שקשור לאיך לדבר עם ילדים. איך לדבר עם בני נוער, זה עולם שלם. לכל שלב התפתחותי אנחנו מתאימים את עצמנו. אני אדבר בצורה שונה לתינוקת, ואני אדבר בצורה אחרת לילדה בת 8, ואני אדבר בצורה שונה לגמרי לילד בן 14.
ממש ככה, וגם מקשיב. זה כלי טיפולי פשוט מדהים בעיניי. פשוט תקשיבו. כל ילד וגם כל מבוגר רוצה שיקשיבו לו, ולעומת זאת הנטייה שלנו יותר לדבר, להרצות, לחנך, להסביר, אז ממש נקרא לסתום את הפה להיות בשקט ולהקשיב. אפשר ככה מדי פעם להראות שאנחנו שם, כזה לוודא שהבנו, אז כזה לחזור על, על מה שאנחנו שומעים. אוקיי, אז אני מבינה שהיה לך קשה היום עם, עם שירה בבית ספר, הצבנה אותך, מה שנקרא הקשבה רפלקטיבית, אבל באמת פשוט להקשיב ולראות מה, מי זה הילד עם הפוטנציאל שלו ש, שפה, שכאן צומח, ואז משם באמת אפשר לצמוח.
להתבונן, כי דיברנו על זה שהכל התחיל מתבוננות. ככל שאנחנו נשתוק יותר ונתבונן, נוכל לגלות את הילדים שלנו, נוכל לגלות מה הצורך האמיתי. דיברנו על זה שכל ילד וילדה הם אינדיבידואל, ואי אפשר להבין מה הצורך בלי להתבונן, בלי לשתוק ולתת לילדים לעשות את מה שהם יודעים. אז בגיל, בגיל יותר צעיר זה, זה באמצעות תנועה, מלמולים אפילו, ובגיל יותר מבוגר זה שיחות, להקשיב, להתעניין, זה נגיד, להגיד, טוב, הילדה שלי כל היום במסכים, סבבה. מה היא עושה במסכים? מה מעניין אותה? מה העולם שלה? זה עולם שלם. להבין שלילדים בגיל, בית ספר יסודי, יש צורך חברתי מאוד מאוד חשוב, שהרבה פעמים בעולם שלנו בא לידי ביטוי דרך המסכים. זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואי אפשר להגיע לזה, אי אפשר להגיע לזיקוק של זה בלי לשתוק רגע.
כן, ממש, לפעמים המתבגרת שלי באה ואמרה לי, תראי את הסרטון טיק טוק הזה, ואני, יו, זה הכי לא מעניין אותי בעולם, אבל אני בולעת את הרוק שלי, מסתכלת, אומרת, איזה מגניבה היא, איזה חמודה, איך היא מתלבשת יפה, איזה ממתק מוזר, איך היא כאן, אני, אין מה לעשות, אני חייבת באמת להיות שותפה ולהתעניין, באמת, כמו שאת אומרת, גם אם בהתחלה, אגב, זה התעניינות בכאילו, זה בסדר, מה שנקרא, אם האימון זה מגיע, אז אנחנו גם הגענו לסיומו של פרק שהיה מרגש, מרתק, מעניין, עם כלים פרקטיים, פותח עיניים, אני ממש רוצה להודות לך על זה, טל.
בכיף, ממש שמחתי.